בחלק הנקרא ישראל ותחייתו, בפסקה י' ד', במהדורת מוסד הרב קוק זה בעמוד למד א'. ובכן, אנחנו באמצע הפסקה. קצת אחרי האמצע. וחבלי משיח הפנימיים. חבלי, נכון. וחבלי משיח הפנימיים. מה זה חבלי משיח? כתוב ברש"י, במסכת סנהדרין, חבלי משיח, זה המלחמות, החבלים והייסורים שיבואו מפאת הגויים לפני הגאולה. על מה הוא מדבר? בעצם על השואה. ואנחנו יודעים מה היו חבלי משיח, כמו חבלים לפני לידה. כן? אז זה כואב. יש דם, יש צעקות. אבל יוצא מזה משהו בסוף. חי. חמוד מתוק. זה בינתיים חבלי משיח. עכשיו, מה זה חבלי משיח? אז כל הדברים האלה הם חיצוניים, בגלל שהם באים מן הגויים. אבל יש חבלי משיח פנימיים. זאת אומרת, לא מאורעות שבאים מבחוץ, אלא כאבים שבאים מפני שינוי פנימי שאנחנו עוברים. זה חבלי משיח הפנימיים. הם חבלי משיח עצמו. כאילו, המשיח עצמו מתייסר. יש במדרשים הרבה דברים כאלה, על האיסורים שבהם מתייסר המשיח. מה זה? פשוט, הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות. הם יסורי חנק. לרוחה דמלכה משיחה דבגלותה בתרה בספר. המתקן את הצעדים האחרונים, אשר חרפו איביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. יסורי סקילה היו בכל התקופות, בכל התקופה של עבודה זרה וכל הרעות הירידות והטמטומים, הפיראות הפנימיות והחיצוניות שמענפיה. יסורי שריפה, החורבנות והגזירות המלכותיות על התורה, שריפות התורה והשמדות הנוראות שהיו מכוונות לעקירת הנשמה והפנימיות, שריפת נשמה וגוף קיים. יסורי הרג, הם כל ההריגות, המיתות המשונות, וכל הרדיפות החיצוניות במעמד הכלכלה, ואכל כצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך. אז זה היסורים, כן? ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז הרב מתאר אותם כפי שהם באו לידי ביטוי בהיסטוריה הישראלית. בסדר? הלאה. כן. להסביר. חשבתי שזה מובן. טוב, אז נחזור עוד פעם. הירידה, כן, אני חוזר פה לפני כן, הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות. כלומר, יש כל מיני, מה זה מוחין דקטנות? זה מושג של הכוח מתורת הקבלה. יש מה שקרה מוחין דקטנות ומוחין דגדלות. מוחין זאת הערה עליונה. אבל גם ההערה העליונה, כלומר התפיסה, יכולה להיות, כלומר התפיסה המובילה, נגיד עולם הערכים, היינו קוראים לזה מוחין, שמובילים את ההנהגה של המידות ושל המעשים. אין כמו נגיד בפי החלוקה החבדית, שכל, מידות ומעשים. אז השכל הוא מוביל את המידות ואת המעשים. אבל לפעמים השכל הוא בקטנות, לפעמים הוא בגדלות. שכל בגדלות זה שפע גדול שבו הכל בהיר וברור. הכל בהיר וברור בגלל שהמושג האלוהי מבורר כראוי. בגלל שאנשים עסקו בו בצורה מעמיקה. אז ברגע שהמושגים האלוהיים מבוררים, ממילא כל החיים כולם גם שמחים ומאושרים. אבל לפעמים יש מה שנקרא מוחין דקטנות. אז מוחין דקטנות מופיעים בכמה אופנים. מופיעים בקודש, מופיעים בחול. מוחין דקטנות בקודש, זה שאנשים עוסקים במצוות אנשים מלומדה. כלומר, לומדים את התורה, על מנת לקיים את הלכותיה, ללא המרחב, ההיקף הרוחני של מה שהם עושים. אז זה קטנות, זה מוחין דקטנות. הדבר הזה יש לו גם ביטוי בתחום החילוני. כן? שגם שענייני האמונה נתפסים בקטנות, ואז הביטויים המעשיים של התפיסה הקטנה של האמונה זה הכפירה. הכפירה והחילונות. וצריך לעשות עבודה גדולה כדי לברר את הסיבות של המוחין בקטנות. זאת היא העבודה הגדולה שהרב קוק לקח על עצמו. אז יש לו ייסורים מזה לרב קוק. זה לא כיף לו. יש לו ייסורים של חנק, כשהוא צריך להיכנס לכל השטויות שנאמרות בעולם, ולחשוף את השורש בגדלות. מצאנו דבר דומה, למשל, אצל הלל הזקן, לפי הפירוש, גם של הרב קוק בעניה, הסיפור המפורסם על אותו אדם שהתערב שהוא ירגיז את הלל. מה היה העניין? הוא התערב 400 זוז, דפק אצלו בבית, בדלת, ערב שבת, בזה שהוא מתקלח. כן? הלל היה עסוק במקלחת, בניקיון, ביוק עוד מעט שבת, ומי כאן הלל? מי כאן הלל? זה אני. כן, זה אתה. רציתי לשאול אותך שאלה. אז מה שאלתך? למה העיניים של התרמודיים הן טרוטות? יש להם עיניים כאלה קטנות, עגולות. אז מה ענה לו הלל? מה? יפה. הוא לא ענה מה שאמרת. הוא ענה מה שהוא אמר. הוא ענה לו, שאלה גדולה שאלת בני. מה זה שאלה גדולה שאלת בני? למה אתה לא עונה לו ישר? מה שאתה בעצם אומר. בגלל שהם גרים במקומות שיש חול, החול נכנס לעיניים, לכן צריך עיניים קטנות, אז יש ככה סדרה שיהיה להם עיניים קטנות. כן? למה? כי הוא הרגיש, הלל, לא היה טיפש. הוא הבין שהבן אדם מנסה להרגיז אותו. אז הוא רצה לעזור לאותו אדם, לצאת מהקטנות שלו. אתה שואל שאלה של קטנות. אני אראה לך שהשאלה שלך היא שאלה גדולה. שאלה גדולה, שאלת. ואז באמת אתה שואל שאלה על מהות ההשגחה בכלל. זה הכוונה. שאלה גדולה, שאלת. אז גם הרב קוק היה עסוק הרבה בבירור הסיבות של המוחין דקטנות, כדי להפוך את המוחין דקטנות למוחין דגדלות. אבל זה מעצבן, צריך להיכנס עכשיו לתוך המחנק הרוחני הזה. לכן אליהם יסורי חנק.
אין פה דורות. חשבתי שאני יכול לעזור לך. אולי פה. זה מה יש?
אפשר לקראת ספרים. אין פה עוד ספרים? מי יודע. זה אורות שם או זה דיר העיקר? דיר העיקר. בסדר. אז בואו נחזור עוד פעם לדברי הרב. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות, הם ייסורי חנק. למי? לרוחה דמלכה משיחה. כן, כי מלכה משיחה יש לו ודאי גדלות. הוא השתוקק לגדלות, שואף לגדלות. גם הרמב״ם אגב כתב את זה. הרמב״ם כתב שהמלך המשיח יעשה מלחמות. כשאתה עושה מלחמות, אתה צריך להילחם נגד כל מיני רשעים דפוקים. אחר כך כתוב, בימי המלך המשיח, כך כותב הרמב״ם בפרק י' ב', כשתתיישב מלכותו, יתייחסו כל ישראל על ידו ברוח הקודש שתנוח עליו. זאת אומרת, שהמשיח יעבור שינוי. בהתחלה הוא דמות פוליטית, שעסוקה במלחמות עם מוחין דקטנות, אחר כך, סוף סוף, כשהוא ישתחרר מזה, רוח הקודש נחה עליו, מוחין דגדלות.
כן? אבל הסביר
כבר
מה זה מוחין דגדלות?
האם כבר הסברתי מה זה מוחין דקטנות ומוחין דגדלות? כן. עכשיו, זה מה שקרה, רוחה דמלכה משיחה, דבגלותה בתראה, בגלות האחרונה, בסיפה, בסוף הגלות. כלומר, זה מה שקורה עכשיו. המתקן את הצעדים האחרונים. אשר חרפו אויביך השם, אשר הרפו עקבות משיחיך. כן, יש כאלה שכשהם רואים עקבות דמשיחה, אז הם אומרים, זה שום דבר, זה לא גאולה זה. זה נקרא הרפו עקבות משיחיך. אבל ברוך השם, לעולם, אמן ואמן. כלומר, הקדוש ברוך הוא נשאר נאמן לנו, בתוך כל הקטנות הזאת. כן, בבקשה.
באיגרת הרמב״ם לא
משמע שהמשיח מלכתחילה יהיה גדול
כמעט כמו משה רבנו?
איפה זה כתוב?
באיגרת נראה לי...
לא, זה לא... לא, מה שאתה אומר...
כמו
משה
רבנו, הוא לא אומר כמו
משה
רבנו, אבל בכל זאת רואים שמדובר באדם גדול
מתחילתו. אתה מצטט את הקדמת הרמב״ם לפרק חלק. שם בהקדמתו הרמב״ם מסביר מה זה ימות המשיח. הוא אומר כך, ימות המשיח הוא בעולם הזה, והוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. ויהיה אותו המלך, מלך גדול, חכם ונביא, כמשה וכו'. כן? עכשיו, הרמב״ם שם בכלל לא נכנס לתיאור המהלך. הוא אומר לך, מה ההגדרה של ימות המשיח? ימות המשיח חוזר את המלכות לישראל. נקודה.
רגע.
מה תהיה דמותו של המלך? הוא גם לא אומר לך מתי. באחת מהאיגרות המפורסמות, באיגרת תימן.
כותב בפורש כאילו שהמשיח יהיה גדול כמעט כמו של רבנו. הוא לא במשיח.
אתה אומר, אתה מבלבל בין שני דברים. בין איגרת תימן לבין הקדמת פרק חלק. באיגרת תימן הוא מדבר על המשיח. מה?
אז זה שאלתי, כי דיברנו על המשיח.
אבל שם, וגם בהקדמת פרק חלק, הוא מדבר על המשיח. מה שאתה אמרת, שהרמב״ם אומר שהמשיח יהיה גדול כמו משה רבנו, או קרוב למשה רבנו, את זה הוא כותב בהקדמת פרק חלק. ואני ציטטתי את זה עכשיו. אולי לא הקשבת. כן, מלבד זה, יש באיגרת תימן, הוא גם כן מדבר על המשיח. שם הוא לא אומר שהוא יהיה גדול כמשה. אבל הוא אומר שהוא יהיה נביא. עכשיו, יש דבר שמה שוודאי שהרמב״ם שמה סותר בו את מה שהוא כותב במשנה תורה. כי באיגרת תימן הוא כותב שהוא יעשה ניסים. ובמשנה תורה הוא כותב שהוא לא יעשה ניסים. אז רואים שבנקודה הזאת לפחות הרמב״ם חזר בו. הרמב״ם לא אמר מתי המשיח יהפוך לנביא. דווקא ממשנה תורה משמע שזה קורה כשתתיישב מלכותו. וזאת משום שהרמב״ם בעצמו כתב בהלכות תשובה, שאי אפשר לאדם לדעת את השם באמת כשהוא נרדף או רעב או חולה. אז אם אדם עסוק במלחמות, זה ודאי מטריד את מחשבתו, וקשה לו להגיע לרוח הקודש, לפי הרמב״ם. טוב.
מה עם דוד המלך?
דוד המלך היה בעל רוח הקודש, ואז יצא למלחמה.
אבל לפני כן אבל הוא היה נרדף, מאוד.
נכון, כשהוא היה נרדף היה קשה לו להשיג רוח הקודש. אבל כשהוא היה שקט, השיג. נכון?
זה אחרית ימיו כמעט.
למה? הרמב״ם, דוד המלך, עד גיל 18, לא נרדף ולא כלום. ישב לו בין הכבשים, ועסק בדעת אלוהים. ואז הוא הגיע למעלה הגבוהה, שהלכה והשתברה ככל שהוא... יתקדם. אז לכן גם הרדיפות, גם המלחמות לא פגמו בו, אלא להפך, הלכו והגדילו אותו. כן.
מה שאומר
רמב"ם,
שהוא
אומר
שהמשיח
יהיה
גדול כמו
משה רבנו,
אז זה כאילו
שהוא
יהיה מלכות, אז המלך יהיה גדול וחכם.
נו.
אז לא מצאנו את זה במלכות, שקיימת היום משהו שזה לא מלכות.
אני אחזור על שאלתך. למרות שלא נעים לי, כי אני צריך להשיב על דבריך ולהראות את חוסר הלוגיות המוחלט שבדבריך. אני חוזר. אמרת ככה, שבהקדמתו לפרק חלק, הרמב״ם אומר שימות המשיח זה הזמן שבו תשוב המלכות לישראל ושיהיה המלך גדול וחכם. אז לפי דבריך, אם המלך לא גדול וחכם, אז הוא לא מלך. ככה אתה מדייק מדברי הרמב״ם.
אז אין מלכות.
ככה אתה אומר, ככה אתה מדייק מהרמב״ם. אני, או יכול שאני מאוד מוגבל אינטלקטואלית, לא הצלחתי להבין איך אתה דייקת את זה מהרמב״ם. הרמב״ם אומר, תשוב המלכות. והמלך הזה יהיה גדול וענק. זאת אומרת, שאם הוא לא גדול וענק, אז אין פה מלכות. איפה לקחת את זה? הרי זה שטויות במיץ עגבניות.
למה זה שטויות? אם היה חזר מלכות, זה המלך גדול וחכם, נכון?
הוא לא אומר... סליחה, אומר לך, אתה עוד מעט תקבל תפוז ואגס. אז אם לא קיבלת אגס, סימה שלא קיבלת תפוז. לא הבנתי. זה מה שאתה אומר.
לא, זה שני דברים שולכים ביחד. המלך הוא ראש המלכות, לא?
המלך הוא ראש המלכות, אז מה?
יפה, אז אם מלכות ומלכות
ומלכות
הולכים ביחד, ולא מצינו...
מי מה שהולך ביחד? לא הבנתי מה שאתה אומר. הרמב״ם אומר שני משפטים. א', שמות המשיח הוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. שתיים, שהמלך הזה יהיה ענק.
איזה מלך של המשיח? שווה המלכות.
כן, נו, אז מה?
נו, אז אם שווה המלכות והמלך הוא לא גדול, אז יכול להיות שלא שווה המלכות, יכול להיות
שני... אני לא מצליח להבין, אני פשוט בהלם. אז הוא אומר, שמה, אני נותן לך מכונית ירוקה. עכשיו הבאתי לך מכונית צהובה. סימן שלא הבאתי לך מכונית. זה מה שאתה אומר.
סימן שזה לא מה שעונה לך...
רגע, אבל הוא אומר שזה לא מכונית. אני לא הבנתי.
הוא אומר שזה לא המלכות שהרמב"ם מתכוון אליה.
סליחה, הוא אומר שזה לא מלכות. הוא אומר שהתנאי כדי שמלכות תהיה מלכות זה שהמלך יהיה מושלם. אני לא הבנתי.
הרמב"ם אומר, זה לא אני אמרתי.
הרמב"ם לא אומר את זה, אני לא מבין.
הוא אומר מלכות והמלכות תהיה...
הרמב"ם שם הוא כותב שהגדרה של מלכות זה שהמלך חכם?
לא.
אני פשוט לא מבין. זה מה שאתה אמרת עכשיו.
לא נכון. זה לא מה שאני אמרתי, הרב. אמרתי שאתה שוב המלכות, המלך יהיה גדול וחכם.
ולכן אתה אומר, לא שווה המלכות.
לא שמענו מלך גדול וחכם.
סליחה, אני לא מבין. איפה קראת, באיזה מקום ברמב״ם, שתנאי כדי שמלכות תהיה מלכות, זה שהמלך יהיה חכם?
לא, אני אומר, איך נעשה שזאת מלכות? לפי זה שהמלך גדול וחכם.
לא?
יקל
עליו לזהות? קשה לי להתמודד עם נפילה כזאת בתחום הלוגי. מי מסכים איתי? מי מסכים איתו? מי מסכים איתי? הנה אחד. שניים. מי מסכים איתו? אף אחד. אתה? זאת אומרת, אתה רוצה להגיד לך. אם אני אמרתי לך, תשים לב טוב טוב משהו.
אני יכול לדבר שנייה?
דבר. דבר, יאללה.
אני מסכים שמה שיש פה בישראל זה נקרא מלכות, כן?
למה? לפי דבריו זה בכלל לא מלכות.
שנייה. רק אני אומר שהמלכות שהרמב"ם מתכוון אליה, זה כנראה לא המלכות שמדובר פה, ולכן אפשר להבין מזה שזה לא
עקבית דה משיחה. סליחה, מי דיבר על עקבית דה משיחה? הוא דיבר על מלכות. אם הוא היה שואל שאלה אחרת, אסף היה יכול לשאול את השאלה הבאה. הרמב״ם אמר שכשזה יהיה מלכות המשיח, המלך יהיה חכם. כיוון שהמלך היום איננו חכם, אז אולי זה לא מלכות המשיח. אבל זה לא מה שהוא שאל. הוא שאל, אולי זה לא מלכות. אז זה שטויות. הבנת אותי? אז גם הוא לא מסכים איתך. בסדר?
בסדר.
טוב. עכשיו, אולי אתה רוצה כן לשאול את השאלה השנייה. לא, אתה אומר ככה. ברגע שאמרתי לך, שאתה תקבל מכונית בצבע ירוק. אם הבאתי לך מכונית בצבע אדום, סימן שלא הבאתי לך מכונית כלל. זה מה שאתה אומר. שלא הייתה פה מכונית. זה מה שאתה אמרת. אם הרמב״ם אומר שעתיד להיות מלכות עם מלך חכם, סימן שאם המלך הוא לא חכם, זאת לא מלכות. אני פשוט לא מצליח להבין מבחינה לוגית איך אתה עובד.
זה מה שהוא אומר, שאם תהיה מלכות, כלומר זה לא?
זה מה שאתה אמרת. אמרת, כיוון שהמלך...
הרמב״ם אומר אבל.
מה?
הרמב״ם אומר כשתשוב המלכות. משמע, כשתשוב המלכות, תהיה בה מלך גדול וחכם.
רגע, ולפי דבריך, לפי הרמב״ם, נגיד, אם אני חי במדינה... סליחה, שואל נשמע לך שאלה שאלה קטנה. אני חי במדינה, לא משנה איפה, בכדור הארץ, בקמצ'טקה, בסדר? והמלך שם הוא טיפש. אני לא צריך לשלם מיסים? זו לא מלכות?
זו מלכות.
למה זו מלכות? הרי אמרת לפני כן, שאם המלך לא חכם, זאת לא מלכות.
זה מלכות שרה.
זה לא מה שהרמב״ם אומר אבל. הרמב״ם אומר, כשתשוב המלכות, המלך יהיה גדול וחכם.
ולכן אתה אומר, לא חזרה המלכות.
לא שווה המלכות.
לא שווה המלכות. אז אני אומר שזה פשוט לא נכון. אתה פשוט עושה טעות.
אתה חולף על הרמב״ם.
לא. לא, 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 לא. אני מבקש לא לזייף את דבריו של השואל. השואל אמר דבר שבבחינה לוגית לא עומד, ואני עומד על זה שזה לא עומד. הוא אומר שאם המלך הוא לא לפי התנאים שהרמב״ם תיאר, אז זאת לא מלכות. זה מה שהוא אמר. לא שווה המלכות.
מלכות, לא שווה המלכות.
אתה אמרת שלא שווה המלכות?
כן.
בבית, נכון? שלושה הבא, שין בית ה. נכון? אתה אמרת מלכות פגומה, אבל זה לא מה שהוא אמר. אנחנו עושים... לא, זה לא, אתה לא מוסיף, אתה חולק עליו. אז אתה, בסדר, אז אני עכשיו, השאלה לאיזה דעה אני צריך להתייחס, לדעה שלך או לדעה שלו?
מה שהרב רוצה.
לא, אז אני בינתיים עוסק בשאלה של השואל היקר. בסדר? אז השואל היקר אמר כדלהלן, שאם הרמב״ם אמר שכשתשוב המלכות, המלך יהיה חכם, אם המלך לא חכם, לא שווה המלכות. וזה אני לא מצליח להבין איך אתה עובד. כדאי ללמוד, יש ספר קטן של הרמב״ם, נקרא מילות ההיגיון, שבה הוא מסביר בדיוק איך יודעים אם משפט הוא הגיוני או לא. בסדר? טוב. הלאה.
לשאלה שלי.
מה השאלה שלך?
שזה במלכות פגומה.
מי אמר שזאת שאלה? אתה אומר, זו מלכות... ודאי זו מלכות פגומה, מה הבעיה? פגומה, בסדר.
לא הרב מתעקש לקרוא למשטר.
למה אני
קורא? שזה לא מלכות פגומה, אלא דמוקרטיה בסדר. זה דמוקרטיה מתוקנת, מה שיש לך. או לא מתעקש, אבל זה לא מלכות.
אתה שואל אותי שאלה על דבר שאני לא אמרתי. זה נכון, זה משתמע. אבל אתה שואל, מדוע אני מתעקש לקרוא למשטר הדמוקרטי הפרלמנטרי של היום מלכות? נכון? הרי, אמנם לא אמרתי את זה בשיעור, אבל זאת, זה נכון. מדינת ישראל הדמוקרטית, הפרלמנטרית, יש לה דין מלכות לפי ההלכה. זאת הסיבה שאני קורא לה מלכות. זאת לא מלוכה, אבל זו מלכות. כלומר, כל ישות פוליטית שיש לה מונופול על המטבע ועל הצבא, היא מלכות לפי הרמב״ם בהלכות גזלה פרק י' א'. ולכן, יש איסור לרמות את מס הכנסה, וחובה לשרת בצבא בגלל דינא דמלכותא. אם מדינת ישראל איננה מלכות, לפי ההלכה, כשאני יוצא למילואים אני רוצח, וכשאני משלם מיסים אני גזלן. בסדר? בסדר? גוזל וגזלן ורוצח. אם מדינת ישראל יש לה דין מלכות, אז זה בסדר גמור מה שאני עושה. בסדר? אוקיי.
זה לא פשוט, זה...
אבל... מה? זאת הלכה?
כן, אבל זה לא פשוט ה...
למה?
זה מחלוקת עתירה. כל סופרי הסתם שהם כותבים, 99% מהם נותנים קבלה, לא נותנים קבלה. אתה עושה ספר תורה,
אז אתה אומר,
אז
הבנתי את הקושיה שלך, אתה אומר, איך אני מעז לחלוק על כל הסופרים סתם במדינה, נכון? זאת אומרת, ההלכה כסופרי סתם. חשבתי שהרבנים פוסקים הלכות, עכשיו אני מגלה שההלכה נפסקת על ידי סופר סתם. זה ממש נפלא.
הספרים שנמצאים פה, כולם נכתבו עם קבלה ועם מה ועם הכל?
לא.
אז משמע זה בעיה.
זאת שאלה אחרת.
לא, זה על כל המכלול שהרב אמר.
לא, סליחה, סליחה. זה עוד פעם, זה נקרא לערב מין בשאלו מינו.
למה?
לא, זה נקרא לערב מין בשאלו מינו. אתה יכול לשאול, שאלה אחרת, האם מאחר ומדינת ישראל יש לה דין מלכות, האם מותר לסופר סתם לא לתת קבלה? זו שאלה אחרת.
כשהרב דיבר על הבסכנסה, אני
הוספתי. לא, אני אומר שאתה רצית להקשות מזה שסופרי סתם לא נותנים קבלות, זאת ההוכחה שמדינת ישראל איננה מלכות.
לא.
זה מה שאתה אמרת.
לא הוכחה. אני רק אומר שזה מחלוקת גדולה, מחלוקת גדולה על כל הדברים.
מה זה מחלוקת גדולה? זה מחלוקת, יש מי שאומר כן, מי שאומר לא.
זה מחלוקת ענקית.
לא, אני פשוט לא מבין אותך.
יש בן אדם שאומר, מודיעין עם הסכנסה, אני לא רוצה
שהכסף
שלי ילך לתרבות של שבת.
סליחה, יש לי שאלה עליך. האם כבודו מכיר את הספר שאלות ותשובות יחווה דעת חלק ה?
כן.
כן. מה כתוב שם לגבי מס הכנסה?
הרב, מה שכתב שם, הוא כתב דבר הרב כללי לכל עם ישראל. אבל אם אתה שואל בחדרי חדרים, כן?
רגע.
אם אתה שואל בחדרי חדרים, לא ייתנו.
רגע,
תשאל את הבן שלו, תשאל את הבן של הרב יעקב יוסף.
אתה מבין מה שאתה אומר עכשיו? אתה מבין מה שאתה אומר עכשיו? אתה אומר שהרב עובדיה יוסף ידפיס משהו שהוא לא מאמין בו. אתה מאשים אדם גדול בישראל שהוא שקרן.
לא, חלילה.
מה שאתה עשית?
יש, הוא נותן כלל גדול.
אני אספר לך סיפור. אתה רוצה לספר לך סיפור? אתה רוצה סיפור? כן, סיפור. היה פעם רב ראשי לישראל שקראו לו הרב יצחק ניסים. שמעת עליו? רבי יצחק ניסים, גאון עולם. בימיו עמדה שאלת כשרותם לבוא בקהל של יהודי קוצ'ין. קוצ'ין, בהודו. כן, בהודו, הייתה את הקהילה של יהודי קוצ'ין, שהתעוררה מחלוקת כבר בימי הבן איש חי, האם הם יכולים לבוא בקהל?
מה הסיפור שלהם?
האם הם לא יכולים לבוא בקהל? זה לא הנושא כעת. היה דיון שלם. מועצת הרבנות הראשית, ישבה, זה רעש וכו'. הרב יצחק ניסים התיר אותם. התיר אותם, היום יהודי קודשין, כשרים לבוא בקהל. אבל היה, באותם הימים, נערכו בחינות לדיינות מטעם הרבנות הראשית. מחבר השאלות לדיינות היה הרב אונטרמן. ישר יהודה אונטרמן, שהיה הרב הראשי האשכנזי באותם הימים. אלא מה? מסיבות של אומס, הוא אמר לרב ניסים, תשמע, אין לי זמן לכתוב את השאלות, אני אבקש מכבודו שהוא יכתוב את השאלות במקומי למבחן בדיינות. אמר רב ניסים, בבקשה. הסתכל על רשימת המועמדים, ראה שבין הנבחנים נמצא יהודי אחד שהיה ראש המתנגדים להיתר הזה. ראש המתנגדים להיתר. מה שם? שאלה ראשונה, מה דינם של יהודי קודשין? טוב, מקבל, עוברים את הבחינות, אותו אדם שהמתנגד הגדול, כתב קונטרס ארוך, של להסביר למה הם קשרים לבוא בקהל. למה הם כן קשרים? לאחר זמן, התכונן הרב ניסים לפרסם את חוות דעתו בנושא, ולצרף גם את הדברים האלה שבבחינה לקונטרס. באו תלמידי אותו רב, אל הרב ניסים אמרו לו, אנחנו מבקשים מכבודו שלא לפרסם את זה. מדוע שאני לא אפרסם את דברי רבכם? אז הוא אמר, כי הוא כתב את זה רק בגלל שזה הבחינה, אבל באמת הוא לא חושב ככה. אמר להם, צאו מכאן אפיקורסים, כך אתם חושבים על הרב שלכם? טוב, שלום ובוקר טוב. לא הבנתי מה ההבדל בין מלכות לבין מלוכה. מלכות זאת ישות מדינית עצמאית. ויש דינים רבים שקרא דינה דמלכותה. דינה דמלכותה, זאת אומרת, צריך לעשות מה שהמלכות אומרת. איך הישות המדינית הזאת מתנהלת? זה עניין של משטר. למשל, זה יכול להיות מלוכה, זה דיינו שושלת בן אחרי בן. זה יכול להיות פרלמנט, זה יכול להיות מועצת זקנים, זה יכול להיות אפילו, במידה מסוימת, אנרכיה. כלומר, גם מדינה שבה אין שלטון, היא בכל זאת ישות מדינית. ברור? אז יש הבדל פה בין מלכות לבין מלוכה. מלוכה זה אחת מצורות המשטר. וגם הדמוקרטיה היא אחת מצורות המשטר. לפעמים יש דמוקרטיה, לפעמים יש מלוכה. אבל כל זה נקרא מלכות. דהיינו, המדינה, קוראים לזה בעברית של ימינו. בסדר? עכשיו, כן, בבקשה. מה? מה המקור של הרמב״ם לדינה דמלכותה? בהלכות גזלה, פרק י' א', כמו שאני זוכר. כן.
אם אישה הייתה נבחרת לנשיא המדינה.
נו.
ויש לה סמכויות והכל. הרב היה נותן לה את אותו כבוד כמו לגבר?
בוודאי. אני חוזר לשאלה שאתה שואל. אם אישה הייתה נבחרת לנשיא המדינה.
או ראש הממשלה.
האם אני הייתי נותן לה אותו כבוד שהייתי נותן לאיש? תשובה, כן.
ולגוי?
מה זה משנה? השאל, זה מה?
זה נפקא מינה?
מה? מלכות של גוי לא צריך לכבד? גם גוי צריך לכבד. יש אפילו הלכה. יש אפילו הלכה, שכשאני רואה מלך גוי, אני צריך א', לרוץ לקראתו, ב', לברך.
אבל הוא מלך גוי של גוי.
לא.
אז
למה כעסו
על זה עם ישראל בגלל שאמרו
להגריפס אחינו אתה
בגלל זה
הם נענשו? מה שאמרו... לא. 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 לא בגלל זה. זה שנענשו על זה שאמרו להגריפס אחינו אתה, אז בגלל שהם שיקרו. ואסור לשקר, אסור להחליף.
הרב, לפי הרמב"ם מותר לשים גוי שיהיה אחראי על משהו?
לא.
לא, אז איך הרב רוצה לכבד את זה כל שהמדינה שמה אותו בניגוד לחוקי התורה? שהרב יגיד שהמדינה באמת לא לפי חוקי התורה.
זה שני דברים שונים. אתה מערב בין שני דברים. אסור להעמיד גוי בראש המדינה, אבל אם העמידו אותו, יש לו דין מלכות, כי עם ישראל ימליך אותו. באיסור, אבל ימליך אותו. נכון?
חבר כנסת זה נקרא...
מה, חבר כנסת? אתה נכנס לפגע לפרטים. אני חושב שאתה פה נכנס באמת לסוגיה שהיא לא נכונה. האם צריך לעמוד לאחמד טיבי? לא. לא צריך לעמוד לאחמד טיבי.
למי כן? שר כן? אם הוא יהיה שר?
תשמע, אתה נכנס לפרטים. צריך לדון. אני אומר, לגופו של עניין, צריך לדעת שלכנסת יש דין מלכות. כמו שאגב פסק הרב עובדיה יוסף, ואני לא מעיז להאמין שמישהו יגיד שהוא שקרן. זה פשוט ביזיון התורה להגיד דבר כזה. וזה לא משנה מי האומר. ברגע שהוא אומר שאבא שלו, הוא לא יודע, הוא מי הרב שלו, הוא שקרן. אז זה לא בסדר. ברור שיש למדינת ישראל דין מלכות. אגב, הוא מובאות שם ראיות מכל מיני מקורות, בין היתר, לדבר הזה. טוב? עכשיו, למה דיברנו על כל זה בכלל? איך הגענו לזה? בגלל השאלה של אסף. לא, בגלל השאלה של אסף. שהוא אמר, אם המלכות איננה חכמה, אז זה לא מלכות. שזה ודאי שטויות ומיץ עגבניות. אבל...
מה מלכות
שהרמב"ם מתכוון? השם. אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר זאת לא מלכות.
שאלה חדשה.
לא, אתה מבין שאתה אומר משהו אחר?
אז שאלה חדשה.
האם זאת המלכות שדיבר עליה הרמב"ם? התשובה היא כן. ודאי שזה המלכות שעליה דיבר הרמב"ם. בגלל שהרמב"ם אמר שם שני דברים. הוא אומר, ימות המשיח הוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. זה הגדרה של ימות המשיח לפי הרמב"ם. אחרי שהוא נתן הגדרה, דיין מה זה? שווה המלכות לישראל, שאנחנו חוזרים להיות עצמאיים מבחינה מדינית. על גבי זה הרמב"ם מספר לך איך ייראה מלך המשיח. עכשיו, מי אמר שמלך המשיח הוא מולך ברגע שחוזרת המלכות? לא חייבת המלכות להיות מלכות מלוכנית, לוקח זמן, כמו שאנחנו אומרים בימינו. הנה, חזרה המלכות לישראל, ולא הקמנו משטר מלוכני. כשנקים משטר מלוכני, נחפש אחד שראוי לדבר הזה, שהוא יהיה מבית דוד, וגם ראוי להיות גם מלך המשיח. נשים אחד. בסדר? זה הכוונה. גם הרמב״ם בהלכות מלכים כותב לך שבתחילה המלך המשיח נלחם, הוא אומר אחר כך, כשתתיישב מלכותו, רוח הקודש תנוח עליו. משמע שבהתחלה הוא לא כזה. פשוט מאוד. מה? טוב.
אולי זה אומר.
האם זה אולמרט? יכול להיות, תשמע, אם אולמרט יחזור בתשובה ויקיים את כל מה שמצפים ממנו לקיים, מהמלך המשיח לקיים, ייתכן שאנחנו נכריז עליו כאן מלך המשיח, ייתכן. רק הוא צריך לעשות את העבודה הזאת, לוקח זמן. אני לא יודע, נבדוק, אולי אם הוא זה רב את דוד, אולי. אני לא בדקתי את זה. כן.
רב, זה לא שאלה שזה לך ברח. אולי שפה סתם באמת. מה נשאר? או כל מקצוע אחר שעובדים לשחור.
אתה שואל מה הדין של סופר סתם? האם סופר סתם מותר לרמות את המלכות? זו השאלה. מקום לדיון. יש מקום לדיון בדבר הזה. כן, כן, ודאי שיש מקום לדיון. מכל מיני סיבות. שהיה צריך לפרט אותם בשיעור יותר רחב, אבל יש מקום לדיון בדבר הזה.
יש מקום להגיד שאחד שהספר כזה יכול להיות פסול?
מה, שהספר יהיה פסול? למה שהספר יהיה פסול?
אם זה נכתב בגזל...
מי אמר שהוא נכתב בגזל? הוא נכתב על ידי... סירה. אם תאמר, אם מישהו גנב את הדיו, זה כן. מישהו גנב את הדיו, גנב את הקלף.
או גנב את המעם.
אבל המעם זה לא חלק מהספר תורה.
המעם זה...
אז מי שגנב... לא, אז הגזלן הוא הסופר סתם, מקסימום. אלא מה תגיד, בגלל שהוא עבר על איסור תורה, אז יש לו דין רשע.
כן.
לא נראה.
אבל הוא גם שותף.
מה?
אני גם שמזמין, גם אני שותף. אני לא משלם, זה מסתם גם זול לי. מי שותף?
קיצור, יש מקום לדיון בדבר הזה. אבל זה לא קשור לשאלה אם מדינת ישראל היא מלכות או לא. כלומר, גם אם מדינת ישראל היא מלכות, יש מקום לדיון. מתי צריך לשלם מס הכנסה? מתי לא צריך לשלם מס הכנסה? שאלה חם פורשת. שמתי משלמים מס? זה כתוב בגמרא. כתוב בראש. הראש מבאר את זה. איזה מס צריך לשלם? מס שצודק. מס לא צודק, לא משלמים.
דינא דמלכותא.
אז זה מה שאני מסביר לך. דינא דמלכותא זה לא כל דבר. הלכה צריך לשמור שבת בכל מצב, כשיש פיקוח נפש. זאת אומרת, כל ההלכה יש לה גבולות.
מה זה צודק? מה זה לא צודק?
מה ההגדרה של צודק? יש הגדרות הלכתיות לצודק ולא צודק.
למשל?
לא מה למשל. יש דבר אחד שמגדיר אם זה צודק או זה לא צודק. אם זה שוויוני. אבל אם המלך מחליט, מי שג'ינג'י ישלם פי שניים, לא משלמים. למרות שהמלך אמר. מה? אה? את אומר, המס המדורג. המס הוא לא שוויוני. לכן אתה מעורר פה שאלה רצינית. נכון. כי יש אפליות במס, נכון? יש אפליות במס. נכון, נכון, האחוזים משתנים. זה מקרה. מה?
אני יכול להגיד שזה יותר שוויון.
אבל כל השירים, בין ג'ינג'ים
ובין... אז אני... לא, סליחה, אני רק צריך להסביר לכם. אני עכשיו לא באתי להכריע. אני רק רוצה להציג את הנתונים של השאלה, בסדר? כדי שכשתלמדו את ההלכות האלה, תלמדו את זה בצורה בוגרת, ולא ב"המלך אמר", או "שוויוני לא צודק, לא צודק", משהו. מה? בודקים דברים כאלה. כן?
לגבי דינא דמלכותא.
כן.
אז למשל, האם לממשלה מבחינה הלכתית היה מותר לעשות את הגירוש מגוש קטיף?
האם לממשלה מבחינה הלכתית היה מותר לגרש יהודים מגוש קטיף? לא. לא, זה עבירה של המלכות. למלכות יש, גם יש מצוות. גם למלכות יש מצוות.
למה שלא יגידו ש... למה שלא... שהרב לא יגיד שזה...
כי אסור למלכות לעשות עבירות.
היא
מלכות, והיא עושה עבירה. אז אסור לעשות עבירה. מה הבעיה? זה לא כל כך קשה להבין. מה?
אבל אני רוצה לדעת את השאלה של למה אנחנו חייבים בתור אזרחים להתחתס למדינה על פי דיני תורה והלכה ולשלם מס.
נו.
כאשר מדינה היא לא תורנית ולא
תורנית. אתה אומר, אני חוזר על שאלתך. מדוע צריך להתייחס מבחינת ההלכה אל המדינה כאל מלכות, כשהיא לא תורנית? אני לא ראיתי בהלכה איפה כתוב שמדינה צריכה להיות תורנית כדי להיקרא מלכות. לא, זה אין הלכה כזאת. אין הלכה כזאת. אז המלכות לא הולכת לפי התורה.
אנחנו נלך
אני לא מבין, התורה אמרה לכבד את המלכות ולעשות מה שהיא אומרת במה שלא סותר את התורה. אז עושים, מה הבעיה?
זה לא סותר את התורה, זה הרבה מאוד כן סותר.
אז מה שסותר אסור לך לעשות, ומה שלא סותר חייבים לעשות. מה כל כך קשה? אם אבא שלי אומר לי, בבקשה, תחלל שבת ותביא לי כוס קפה, מה אני עושה? מביא קפה, למה? ואסור ל... אבל למה? זה שאני לא שומע לו בחילול שבת, אז זה משהו, הוא לא אבא שלי. אז למה אני מביא לו כוס קפה?
לא,
זה לא שאלה. לא, בחילול שבת הוא לא אבא שלי, בכוס קפה הוא כן.
לא, זה לא שאלה בכלל.
למה זאת לא שאלה?
למה? ויש רגע שהמלכות לא חפי ידיע לתורה. זה לא שאני צריך חבר, זה חבר גם לעשות מה שהיא אומרת. אבל אני עושה גם הרבה דברים שהיא לא מפות לתורה, ואני צריך להתקן את התורה.
נכון.
אז אני מגיע לימודים הרבה יותר.
אתה מגיע, נכון, 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 מה זה חדש לך? אם מישהו אומר לך לעבור דברי תורה, והוא אומר, ואם אתה לא עובר, אם אתה לא עובר אני אתן לך מכות, אז מה אתה עושה? מקבל את המכות, או נותן לו מכות. אז מה החידוש? מה השאלה?
למה לא?
אם התורה, כי התורה אמרה, צריך לקיים מצוות או לא? אם התורה אמרה צריך לעשות מה שהמלכות אומרת, אז שומעים למה שהתורה אמרה לעשות. אני לא מבין את הקושי שלה. יש פה שאלה. השואל נקרא הקיר. יפה. הגויים קובעים מי הם מלכי אומות העולם. האם יוצא מכך כי הגויים קובעים את מי צריך לברך? תשובה, כן. למשל, אני אשאל אתכם שאלה קטנה. מי קבע מי ימלוך במצרים בימי משה? המצרים. המצרים קבעו מי יהיה הפרעו שלהם. לא משה קבע. עכשיו, כתוב שמה שמשה, כמה פעמים, מובא ברשי, שחלק כבוד לפרעו מפני כבוד מלכות. סימן שהמצרים קבעו למשה את מי לכבד. נו, מה, מה, מה קושי בכלל מה שאלה הזאת? כן. טוב. השאלה הייתה, מאת הקיר. הגויים קובעים מי הם מלכי אומות העולם. האם יוצא מכך כי הגויים קובעים את מי צריך לברך? מה התשובה? כן. כן. זה אחד התחומים שהדתיים פתאום לא מצליחים להבין מה התורה רוצה. כן? כי הדתיים, מרוב שהם דתיים, לא יכולים להבין שיש ערך למוסד חילוני, לפי התורה. והמלכות היא מוסד חילוני. הלאה. אלא שיש גם מצוות למלכות הזאת.
המוסד חילוני שנוהג שלא לפי התורה.
סליחה, יש הרבה יהודים פשוטים שהם לא נוהגים לפי התורה. למשל, אתה רואה אדם שאוכל כשר ומשקר. אז הוא, אז אסור לאכול אצלו? יש מישהו שקונה בשר, חלק, מבשל, הכל, מקביל קלה וחמורה, בודק תולעים, הוא משקר. מותר לאכול אצלו או אסור לאכול אצלו?
למה חשוב שהוא לא משקר שהוא אומר לך שהוא בדק אולי?
מותר לאכול אצלו, נכון?
לא, הוא שקרן.
לא, יש לי עדים ש...
לא, אני לא בטוח שם שם בלב של מדינה. אני לא מדבר שם פרטיקו ושם...
מה אתה מתכוון?
אני מתכוון לזה שמדינה עכשיו מחליטה לקבל את כל הפרויקט הציוני.
אתה יודע, אם המדינה מחליטה, לפרק את המדינה. כלומר, נגיד, סוחרים ספינות, סוגרים את מדינת ישראל, עוברים לקנדה.
זה פרויקט, גם צריך כסף בשביל
זה. צריך כסף, פרויקט, זה נכון, דבר כזה.
שאנחנו נשארים אותם על פי דין תורה, שהם עושים דבר.
זאת תהיה שאלה מעניינת. האם במקרה כזה צריך לשלם מיסים כדי שהם יוכלו לעשות את הפירוק? לא, זה לא דומה, זה אולי דומה, אבל זה לא שווה. זה לא זהה למה שקורה עכשיו. אם באמת זה היה מה שקורה, כלומר, אם באמת היה מצב כזה, מדינת ישראל מבקשת את תקציבי המדינה להפנות לפירוק המדינה. זה היה דבר מעניין. נו, אז מה? לא.
רגע, אבל המצע של הממשלה שנבחרה עכשיו, מה היה?
התכנסות,
נכון?
נוזמה. שפרה
את כל ישע. נוזמה. אז מה, זה לא משהו...
שום דבר.
למה, כי זה
כן. שום כלום. הלאה.
מי קובע? מי קובע עם המלכות
או הרבנים? מה, מי קובע?
מי שתיכול לעצמי.
אתה שואל, מי קובע אם מדינה יש לה דין מלכות או לא?
לא, אם היא תואר.
מה?
אם המלכות תואר.
תואר באיזה נושא?
בנושא...
תורני?
בנושא שחרור מחבלים, בנושא מוסר.
מי קובע אם המלכות טועה? זה תלוי באיזה נושא. אם מדובר בנושא כלכלי, אז כלכלנים. אם מדובר בנושא רפואי, אז רופאים. אם מדובר בנושא תורני, אז רבנים. וכולי.
מה זה כלכלנים? כלכלנים חילונים יקבעו עם איזה? הנה, תן לך דוגמה. יש מחבל לא עלינו, עשה פיגוע גדול, נסעו לערבי הישראלי, הוא ממשיך לקבל כל הילדים שלו ביטוח לאומי, וכל עם ישראל חי. עם ישראל חי, לא... מקבל כל חודש כל
זה לא שאלה כלכלית.
כלכלית?
לא, זה שאלה ערכית.
ערכית? גם כן. כלכלית.
מה?
גם כלכלית, זה כסף.
כל דבר יש לו השלכות כלכליות וערכיות וכו'. כל דבר.
מי קובע בזה?
כל דבר, מי שהסמכות שלו לקבוע.
אז מי במקרה הזה?
מה? במקרה הזה?
אם אני צריך לשלם או לא?
במקרה הזה? כן. הכנסת.
הכנסת?
כן, ודאי. הרי כשאתה משלם מס הכנסה, אתה לא אומר, השקל הזה אני רוצה שילך לתלמודי תורה, ושלא ילך לביטוח לאומי למשפחת מחבלים. אתה לא קובע דבר כזה. אלא, זה סכום כולל, זה התקציב של המדינה.
יפה, עכשיו, כן. באופן כללי, המדינה מנסה להפריד.
יותר מזה, אתה יודע, אפילו על מלך גוי אתה צריך לשלם. והמלך הגוי, מהכסף שאתה נותן לו, הוא הולך לעבוד עבודה זרה בכנסייה. אתה יודע את זה? לא, מי אמר, באמת. מה, מי אמר שצריך לשלם? מה, זה הלכה, בכל הדורות. זה גמרא מפורשת.
אני צריך לתקצב מלך גוי שילך לעבוד עבודה זרה.
בוודאי, זאת הלכה מפורשת. בוודאי, מלך גוי אתה צריך לתקצב, זה הלכה. אני לא מבין בכלל את הרב מישר. איפה למדתם תורה בכלל? באיזה ישיבות הייתם?
בגלל זה יש דעה, כן, הייתי לך גם מי, הרב יעקב יוסף, אומר, אסור לשים כסף צדקה בכותל, בקופות, כי זה הולך ומתחלק, משרד הדתות שהיה, אז מחלק את זה גם למסגדים וגם לנוצרים.
שיגיד.
אבל אסור לשים.
אז שייתן שיעור פה. שייתן שיעור פה. הוא לא הזמין אותי לתת שיעור אצלו, נכון? הלאה.
אם באופן כללי, המדינה מנסה להפריד את עם ישראל מארץ ישראל, עם ישראל מתורת ישראל, שזה בית המשפט, האם עדיין אנחנו צריכים לשלם מיסים?
בוודאי. עכשיו, יש פה שאלה. יש מקום בעברית לביטוי אדם תורני או מדינה תורנית? ואם כן, מה משמעותו? אני באמת לא יודע. כי זה מושגים חדשים. אנחנו מעולם לא שמענו, לא בתלמוד, לא בגאונים, לא בראשונים ולא באחרונים, מושג כזה, מדינה תורנית. צבא תורני, או משהו כזה. פעם מישהו אמר לי, כן, הלכו לצבא בימי דוד, כי זה היה צבא תורני. לא יודע במה צבא הוא תורני, צבא הוא צבא. אני לא מבין מה זה צבא תורני. מה? השקרן עם חותמת כשרות. לא חס עצמו, לא כל שכן על אחרים. טוב, יש שאלה בדיני שקרן בקשרות. כן, זה נכון. אז הדוגמה לא הייתה טובה. תראה, הוא אוכל כשר, אבל מה? הוא מדבר לשון הרע. בסדר? מה? אתה אומר?
אפשר להגיד שהמצב היום זה ממש בחינה של גזרות שמד. שאז גם סוח נעליים אנחנו לא...
יכול להיות. אז זה מה שאני מסביר. גם כשמלכות כשרה גוזרת גזירת שמד, לא שומעים לה במה שהיא גוזרת גזירת שמד. אבל שומעים לה בכל מה שלא נוגע לזה. אתם יודעים מה שאני אומר? למשל, אם המלך הגוי אומר, גזירת שמד, כולם לא עושים ברית מילה. מה אנחנו עושים?
עושים,
עושים ברית מילה. מה אם לעבור באור אדום?
לא,
לא עוברים באור אדום. למה? כי זה שני דברים שונים. אין לה סמכות לאסור עלינו לעשות ברית מילה, ואנחנו נמשיך לעשות ברית מילה, אבל יש לה כן סמכות להגיד לנו לא לעבור באור אדום, אז לא עוברים.
ונמשיך לשלם
מיסים. נמשיך לשלם מיסים, כן. כל זמן שיש לה דין מלכות. כל זמן שיש לה דין מלכות. מה אני אשכה לעשות? אני לא מבין אתכם. אתם רוצים לעבור על הלכות מפורשות בשולחן ערוך? אני לא מבין. כן, בבקשה. בבקשה, דבר. רגע. מה שאתה אומר זה משהו אחר. המכבים החליטו להילחם ביוונים. זאת אומרת, באותה שעה הם החליטו למרוד במלכות. זאת אומרת, אין יותר מלכות יוון, יש מלכות חשמונאי. זאת החלטה. ברגע שאתה עושה ככה, זה משהו אחר. אז אתה צריך כבר לא לשלוח את הנציגים שלך לכנסת. אתה צריך כבר להקים כנסת אלטרנטיבית. אבל אתה לא יכול לשחק על שני המשחקים. מצד אחד, אתה קובע גם מי יהיה נשיא המדינה. אתה שולח את התלמידים שלך להיות חברי כנסת. ואתה אומר לא לשלם למלכות, אתה לא יכול לשחק.
אז מותר לנו למרוד במלכות.
רגע, מרידה במלכות זה דין אחר. זה כבר עניין של החלטה. מתי אדם מחליט שהוא מקים מלכות אלטרנטיבית למלכות הקיימת. יש מצבים שהדבר הזה מותר, יש מצבים שהדבר הזה הוא אסור. בסדר? זה מה שיקרא מהפכה. נגיד, איזה קבוצה עושה מהפכה. משתלטת על מוסדות המדינה, ועכשיו שולטת ברדיו, בטלוויזיה, בכנסת, בצבא, הכל. אז מי המלכות עכשיו?
היא.
היא המלכות. אז הרי, אז יכול להיות שהיה אסור להם לעשות את זה, אבל אחרי שהם עשו, הם המלכות. בסדר,
בסדר.
אם אדם פרטי עושה את זה, הוא חייב מיטה.
מה חייב מיטה?
כי מי שמורה במלכות, יש רשות למלך להורגו, זה מפורש, אני לא מבין את הדבר הזה. רמב"ם מפורש, הלכות רוצח.
אבל מה,
לא להגיד
שמי
שמסרב
פקודה, גם חייב
מיטה. אם הוא מסרב לפקודה חוקית, שאיננה עבירה.
זה אפילו נותן לו אפשרות.
סליחה, אתם משחקים איתי או מה? או שאתם לומדים הלכה. הרי זה דבר פשוט ביותר. לא, אני אומר, הטענה הזאת, הצורה שבה השאלה נשאלה היא שאלה, היא צורה דמגוגית. רגע, שהוא אומר, מה, אז לפי זה יגיד לפנות יישובים? אנחנו אמרנו כבר אלף פעמים, ואני חושב שהשכל הפשוט מבין את זה, ואני לא מבין למה לא מצליחים להבין את זה. שאם מדובר בעבירה, אז אסור לשמוע. זה הלכה ידוע, נכון? גם אם אבא שלי יגיד לי שאני צריך לחלל שבת, אני לא מחלל. אבל אם הפקודה שאני מקבל היא פקודה חוקית לחלוטין, ואני לא מקיים אותה, יש רשות, לא חובה, יש רשות למלך להרוג את המורה למלכות, אני מבין.
אני אסביר לה מה הפרדוקס שלפחות קשה לי.
מה קשה לך? דבר, שפוך מה שיש לך על הלב.
אבא אומר דבר כזה.
כן.
למשל. המדינה מודיעה שחסר לה לתת שוקו ולחמניה לחיילים שעושים את הגירוש לגוש קטיף.
כן.
מה הרב יגיד? הרב יגיד, טוב חבר'ה, צריך לשלם מס הכנסה, אפילו שהמדינה מודיעה שצריך לתת את זה לשוקו ולחמניה של החיילים שעושים את הגירוש לגוש קטיף. וגם בלי השוקו ולחמניה זה לא יוכלו, ולכיוון שזה המדינה וככה המדינה רוצה, אז אתם תתמכו בה כי זו הלכה. אף על פי... אף על פי
שבזכות
השוקו
והלחמניה,
אתם
תשאירו
לגירוש מגוש קטיף.
מה שאתה אומר, לא, מה שאתה אומר זה נכון, זה יהיה נכון במידה ויהיה מצב כזה. המדינה תודיע, כל התקציבים של השנה חולקו. כבר אין יותר כסף בקופה של המדינה, ואנחנו עושים מס מיוחד, שכל מטרתו, אך ורק, לחלק שוקו ולחמניה למגרשים. במקרה כזה, יהיה אסור לשלם את זה. לא, ברור. אבל זה לא המצב. בסדר?
למשל, אני אגיד עליו דוגמה.
זה כמו שלמשל, האם אתה אוכל גבינה לבנה? שאלה אישית, כן? אתה אוכל גבינה לבנה? אוכל לפעמים גבינה לבנה. האם אתה יודע ששביעית מן החלב, שבו עושים את הגבינות האלה, נחלב בשבת, באיסור?
אם זה מהדרין, זה לא נחלב
בשבת. אני אומר, אם זה לא מהדרין, בכל זאת יש כשרות.
יש את הגוי, בינו.
לא, בלי הגוי. ורוב המקומות...
אבל אני, מה שאני אוכל זה נחלב באיסור?
בוודאי, יכול להיות, יכול להיות.
איך יש לזה
הכשר? איך יש לזה הכשר? כי ההלכה היא שזה מותר. למה? כי אני אגיד לך למה. לא, נחלב באיסור ומותר לאכול. ואני אסביר לך גם למה. כי יש לנו כלל בהלכה, ולפחות מי שלא כופר בחז"ל מקבל את הכלל הזה. כל די פריש מרובה פריש. שמה שפורש, פורש מן הרוב. ולכן, אף על פי שאינני יודע, כלומר, יש סיכוי אחד לשבע, שהלבן הזה שאני אוכל, זה מחלב שנחלב באיסור, בכל זאת מותר, כי הולכים לפי הרוב, נכון? אז אותו דבר, כשאתה משלם תקציב המדינה, אתה לא יודע אם השקל שלך ילך לעבודה זרה, או ילך לדבר חיובי, לפרנס את הישיבות שבהם לומדים שאסור לשלם מס הכנסה. כן? יכול להיות, אתה לא יודע.
השאלה לאן רוב הכסף הולך?
לא, כל שקל זה כל די פריש. אלא מה? לכן אני אמרתי, אם באמת יהיה מס מיוחד שכל מטרתו, אך ורק לשלם שוקו ולחמניה למגרשים, יהיה אסור לשלמו. כל הזמן שזה לא המצא, יש לנו דין של קודי פריש מרוב הפריש, וכך כל מי שמאמין בדברי חז"ל, פוסק.
הרי,
כן.
הנה כשניקח דוגמה עכשיו, בבני ברק, יקימו צבא משלהם, ויקימו מדינה משלהם, וגנרטורים משלהם, הכל עושה, עושה הכל הכל משלהם.
יוציאו דרכונים ויהיה צבא.
כן.
ויוציאו דרכונים.
יש
פה אם אתה אומר, כלומר, איזשהו חלק, כלומר, אתה אומר, אם, נגיד, יהיה חלק של המדינה שיתפוס איזשהו טריטוריה. טריטוריה, ויחליט, אנחנו מקימים מדינה פורשת. בסדר?
אז להם יהיה מותר...
להם יהיה דין מלכות. יהיה להם דין מלכות.
יש ממלכת יהודה של הרב כהנא. זה הדעה של הרב כהנא שבדיעבד.
אתה מתכוון למדינת יהודה של מיכאל בן חורין.
הרב כהנא מדבר על זה.
הרב כהנא הצטרף לזה, אבל הרעיון הוא של מיכאל בן חורין. כן, מיכאל בן חורין באמת אמר דבר כזה. הוא אמר, אם יפנו שטח כלשהו כדי למסור אותו לערבים, אני מקים שם מדינה. אם יהיה לו כוח להקים שם מדינה, יהיה לו צבא, יהיה לו מוסדות שלטון וכו', אז באמת יהיה לזה דין מלכות. נכון? אגב, זה בדיוק מה שמדינת ישראל עשתה. הבריטים עזבו, הקמנו מדינה. זה בדיוק מה שעשינו. כן. אני חושב שהשאלות של המשתתפים בשיעור האמיתיות הן איך מתקנים את המצב. לעניין זה, מי שעוד לא יתפקד לליכוד ישאל את השאלות האלו עוד 20 שנה. טוב, נו, זה כבר אמירה פוליטית, אני לא יכול להיכנס במסגרת שיעור לתעמולה פוליטית. אבל כוונתך טובה, רומן. טוב, עד כאן להיום. שלום.